גם כן תרבות.
והנה, אנחנו מיד מתחילות ומתחילים עם האירוח המיוחד שלנו כאן באולפן. ב-2006 התחולל בקצרין אסון. נערה צעירה, חודש לפני שמלאו לה 14, נרצחה. 17 שנים חלפו מאז, ורוצח אותה הנערה, שבמציאות אחרת יכולה הייתה להיות היום אישה בת 30, עדיין לא נמצא. אותו הרוצח הכניס אישה אחרת, מבוגרת רק בעשור מאותה הנערה, לסחרחורת. סחרחורת שלא מסתיימת עד היום. סחרחורת שכולה לחשושים, רכילויות, האשמות, הצבעות ברחוב, תגובות איומות. בהתחלה אפילו שם לא נתנו לה, רק ראשי תיבות. סדרה יוקרתית ששודרה בטלוויזיה אפילו הצביעה עליה כאשמה ברצח. אנחנו מדברים על אולה קרבצ'נקו, שנדמה היה שהנה היא זוכה למעט חסד, מעט מרגוע לנפש. גם סרט יהודי נפלא שביים עידו אר, צל כבד קראו לו, ושודר אצלנו בבית בכאן 11. סרט שסוף סוף העניק לה פנים, אפשר לה לספר את הסיפור שלה. הייתה גם תערוכת ציורים שצעירה, שזכתה להצלחה ולדברי שבח. אבל אז החליט שופט העליון חנן מלצר לשחרר את מי שהורשע לפני 13 שנים ברצח אותה נערת העיר זדה, רומן זדורוב, ולהעניק לו משפט חוזר. והיא נכנסה שוב לסחרחורת, הוא עלתה אל דוכן העדים ושם הטראומה חזרה על עצמה. אולי, רק אולי, מחר יפציע יום חדש, מחר ממש, יינתן פסק דינו של זדורוב. הערב אצלנו בכאן 11 ישודר אורות וצללים, סרט ההמשך של עידו אר, שעקב אחרי קרבצ'נקו בשנתיים האחרונות מרגע שחרור זדורוב, ובעיקר במהלך מתן העדות שלה בבית המשפט. ואם לא יפציע אותו יום חדש, כי אולי גם מחר פתאום משהו חדש יוולד, אולי אנחנו נוכל להתנחם בספר חדש שהיא מפרסמת, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה, קוראים לספר, יש בו סיפורי אגדות וציורים מרהיבים שהיא שידחה להם. אני שמח לארח הבוקר באולפן את אולה טימר קרבצ'נקו, תודה שאת איתי הבוקר.
אני מאוד שמחה להיות כאן הבוקר, תודה רבה שאתה מארח אותי.
איך את מצליחה עוד לחייך?
מה זאת אומרת?
איך? מאיפה החיוך בא אלייך?
כי אני אדם, ויש לי תקווה, ואני היום נמצא במקום הרבה אחר. יש לי חברים מאוד טובים, את עידו, וממש חבר'ה שנמצאים סביבי, גם עורכי הדין שלי, ממש כמו משפחה. אני כבר לא לבד. השם שלי כבר נוקע בידי הפרקליטות, שהיא הגוף שבאמת חוקר ויש לו את כל הפרטים, והוא גם מחליט. אני כבר לא נמצאת במצב של מתקיפי, רק מתקיפים אותי, אני גם הגשתי תביעה, אני גם מחזירה. הביטחון העצמי שלי גדל, ומעבר לזה, מעבר לכל הצרות האלה, אני גם מנסה ליהנות מהחיים. אני אוהבת את השמיים, ואני אוהבת את הפרחים שצומחים, ואני אוהבת את הציפורים בחלון, ולדבר עם אמא שלי, ולחבק את סבתא שלי, ואלו דברים שאף אחד לא יכול לקחת. ואלו דברים שאני מקפידה לתת להם להיכנס
לתת להם מקום.
כן, לתת להם מקום, לתת להם...
את חוששת ממחר?
חוששת, תשמע, זה מתח. זה מתח, אין מה לעשות. אני יעדתי שם 4 ימים, עדות מאוד קשה, מאוד חושפנית, והם יצטרכו גם לכתוב סיכום על העדות הזאת, אפילו שהיא בדלתיים סגורות וטוב שכך. אני מקווה שזה יישאר כך, כי כבר מספיק חטטו לי בכל החיים שלי ויותר מדי, ללא רשותי. ומחר גם יכתבו עליי משהו. יכתבו מה דעתם על העדות הזאת, ובשבילי זה חשוב.
גם אם התוצאה לא תהיה כמו שאת מייחלת?
אני מתכוננת להכל. אני לא נשארת...
כי רק הבוקר שמענו את האימא של תאירדה, שאמרה שהיא מחכה לפרק שבית המשפט יכתוב על אולה.
אני לא שמעתי את הרעיון הזה, בכל מקרה אני... אוקיי, אמרה. אני גם חכה. לראות מה יכתבו.
מה הבסט סנריו שיקרה בעינייך?
הבסט סנריו שהם יגידו, תקשיבו, מה הכנסתם אותה בכלל לדבר הזה? למה בכלל 4 ימי עדות? צדק זה משהו שצריך להילחם עליו. זה לא זכות טבעית.
לא זכות טבעית, וזו הייתה בחירה מאוד רציונלית שלך לצאת למלחמה. כי בעצם, כשפגשנו אותך בסרט הראשון שלי, דואר, יכולת להישאר עיקרה, ואני אומר את זה באהבה, כי ככה את מגדירה את עצמך.
אני כן, אני מאוד אוהבת, הידיים שלי, תראה אותם.
חששתי מהמאזינים שלי עכשיו.
האדמה והשורשים עדיין בתוך הציפורניים.
פשוט יכולת להיות עיקרה אוקראינית.
כן.
ושיעזבו אותך בשקט. שם מצאנו אותך.
זה השלב הבא. זה מקום שאני רוצה באמת להיות שם. אבל זה לא מקום שאני יכולה להיות שם עד שאני מסיימת את הגלגל הזה. עד שאני מסיימת את הגלגול של כל הדבר העצום והבלתי נתפס שקרה
לי. אני לא בטוח שאני מבין את זה כאדם. לא בטוח כן. שאני... כי נראה לי שתחושת הבריחה, תחושת העזיבה היא הרבה יותר טבעית מאשר להישאר בתוך הבלגן ולהילחם בו.
אני יודעת, כי אני יודעת שבלגן יסתיים.
נדבר ברשותך על אומנות והתפקיד.
אני מאוד אשמח, כן.
והתפקיד שלה... בתוך כל העולם הרגשי הרועד הזה שאת מתקיימת בו. הספר נניח אותו רגע, ספר מצוין, נדבר עליו עוד רגע, אבל הציורים הגדולים שלך, התערוכה הנהדרת שהייתה, הציורים מופיעים גם בספר עצמו, ציורים אחרים מופיעים גם בספר עצמו. מה המקום הזה אצלך?
אני חייבת להגיד דבר ראשון, שאחד הדברים הכי כואבים לי בכל הסיפור הזה אצלי, שנכון, תמיד ההקדמה... זה מה שהיה. זה מה שהעלילו עליי.
אז תגיד לך שגם אותי זה מבאס.
לא רואים אותי כאומנית, ואתה יודע מה, ברגע שיצאה הסדרה צל של אמת, הייתה לי איזושהי הבנה שזה יקרה כנראה, שזה ירדוף. שלא יראו אותי כאומנית דבר ראשון. כאילו, באמת, ההצגה היא תמיד של המקרה. עכשיו, האומנות זה באמת משהו שהוא אני. ככה אני מגדירה את עצמי, אישה, עם התמודדויות נפש, אבל אומנית. אני באה מבית של אומנים, אמא שלי אומנית, פשוט מופלאה. היא גידלה אותנו על היצירה ועל האהבה ליצירה, והיא יצרה עבורנו מבובות, מספרי ילדים שהיא כתבה ואירה בעצמה, שירים סיפורים שהיא מציעה. היא פשוט גדלנו בבית שמוקף באמנות ובתרבות. ואבא שלי הוריש לי את היכולת הזאת לצייר עם אמא שלי יחד. זה הירושה היחידה שיש לי ממנו. והוא היה באמת אחד האמנים הכי בולטים באקדמיה. התקבל הלאה ללימודים גבוהים. וזה מאוד לא קל להתקבל ברוסיה הסובייטית, כי הלימודים היו בחינם והתחרות הייתה קשה. וזאת מי שאני, זה מה שיש לי לתת לעולם, את היצירה. וזה גם מה שממלא אותי. גם מרוקן, גם ממלא, זה כאילו הדיבור שלי עם העולם. ככה אני קיימת.
ובתהליכים כואבים כאלה, ובנפילות שכאלה, ובשנים הקשות שעברת.
תשמע, אני אגיד לך, בנפילות ובשנים הקשות, כשהיו שנים ממש קשות, למדתי גם במכללה, כשיצא צל של אמת. ואז באמת הייתה לי איזושהי מסגרת שאכלתי לבוא כל יום, ובאמת התמדתי את עצמי בעבודה. הייתי ממש מתגנבת בגדרות, כאילו, היה שם איזה חור במכללה, הייתי מגיעה בחגים ובשבתות שלא יראו אותי לסטודיו ולעבוד שם, ובאמת טבעתי בתוך העבודה, וזה יצאו משם עבודות כואבות מאוד, עם הרבה שחור, עם מים שחורים, שאחת העבודות הוצגה בתערוכה האחרונה. אבל בדרך כלל כשאני נמצאת, נגיד, במצב רוח קשה, אז היצירתיות פחות פורחת. כן, אני שוקעת בדיכאון, אז נורא קשה לי ליצור או לרצות בכלל משהו, כאיזשהו קשר עם העולם.
אני רוצה בכל זאת לחבר בין האומנות, אפילו הספר, שעוד רגע נדבר עליו, לבין התפיסה הציבורית אותך. כי גם את הציור שלך... מסתכלים, יואו, באיזה צבע היא עשתה את זה. כן. יואו, איזה צורה יש לפנים האלה. יואו, כן. זה אומר שהיא מפלצת.
כן,
אה,
כן.
יש פה עכביש בספר. אה, מה אומר העכביש הזה? יש שם כן. עיר רחוקה שאליה בורחים, ארץ רחוקה. מה? הכל תחת הפריזמה הזאת.
כן, אנשים מנתחים כל דבר שאני מציירת, עושה, כותבת... זה מבאס, במיוחד שמדובר בספר לילדים, ובאמת האגדות מופלאות, והאישה ששואם סמית היא עבדה איתי וכתבנו, והיא ערכה את הסיפורים, ובאמת אחת הסופרות שאני מאוד מאוד מעריכה.
בצדק.
והיה לי מזל מאוד גדול לעבוד איתה. באמת ספר, אני חושבת שהוא ראוי גם לילדים, וכמובן גם למבוגרים.
אני קראתי אותו כספר מבוגרים לגמרי.
כן, הסיפורים שם הם, כאילו יש להם עומק, וזה מאוד כואב לי שיש ילדים שאולי לא יקראו ולא יחשפו לזה, כי יש דעות קדומות ונטייה לפייק ניוז ולזרוק סיסמאות מהמוח, להמציא כל מיני דברים בשביל סתם לכתוב איזו תגובה.
כן.
או...
כן.
זה הרשעות הקטנה של האדם. זה כאילו, זה יהיה שאני מניחה... מבאס. וזה כל הזמן. אני מניחה שזה לא יפסיק אף פעם כמעט. התיאוריות כבר רצות בחוץ, יש כל כך הרבה מידע כוזב שרץ ומשתנה, ואי אפשר להילחם נגד זה, בוא נגיד ככה, אין סיכוי בעולם שאני אתחיל לנסות אפילו להפריך משהו מזה. לפעמים אני כמעט מתפתה וכותבת, ואז אני מוחקת, אני אומרת, למה אני נכנס לזה בכלל? כי בא לך, בא לך להגיד, איך אתה חושב ככה? זה בכלל לא, זה בכלל לא זה, אבל... וצריך להשלים עם זה, כי אין מה לעשות. להשלים וללחם נגד אלה שהם המקור של הדבר הזה.
את משחקת לפעמים עם עצמך בנדמה לי, מה היה קורה בלי הסיפור הזה? איך היית נראית היום? כן, איפה היית היום?
כן, הלוואי, הלוואי. אני מדמיינת לעצמי שהיה לי... תלוי מאיזה תקופה להתחיל לחיות מחדש בדמיון שלי, אבל למשל, אני מדמיינת שהייתי מסיימת את הלימודים, והייתי מתחילה להיכנס למסלול, כבר בדיוק סיום הלימודים הזמינו אותי להציג במוזיאון בר דוד, כי הייתי תלמידה מצטיינת והם נורא אהבו את העבודות, אז הייתי מתחילה את הקריירה שלי, הייתי מתחילה ליצור קשרים, ואולי אחר כך תעשה עם אמא שלי לחול. והייתי מקימה את עצמי לאט לאט ובונה, כמו כל אדם שראוי וזכאי לבנות את עצמו ולנסות את מזלו בעולם. אולי הייתי מצליחה, אולי לא הייתי מצליחה. זה לא משנה. בסופו של דבר הייתי בסופו של יום אוהבת את החיים האלה, אפילו שהם קשים. ונהנית מהכוכבים, ונהנית מליצור, שזה באמת מה שחשוב, זה לא... ואולי הייתי מוצאת אהבה, אדם שלא היה נקשר אליי ומחפש אותי, כי הוא שמע עליי באיזה עיתון, הוא קרא עליי ככה, ופתאום זה... הייתי מוצאת בן אדם, וזה היה אהבה פשוטה, שאולי הייתה מצליחה ואולי לא. אבל היה לי את הסיכוי להכיר מישהו על דף נקי, ולגשת לגלריות עם דף נקי. זה אלו המחשבות שלי.
היום אין סיכוי למצוא אופציה לקשר? תמיד את היא עבור הגברים האחרים א' קוף?
תראה, אני כבר מספר שנים, אני לא נמצאת בקשר. מספר שנים גדול. אני לא מסוגלת. הטראומות עדיין לא החלימו. אני מגלה שקשה לי מאוד לפתוח באנשים. בסדר, אני מניחה את זה בצד. יש זמן להכל. גם בעוד 10 שנים אפילו. כשאני אהיה בת 50, פתאום יפרח לי הרצון לפתוח, ואני אוכל לפתוח במישהו, ואני אמצא מישהו שראוי, שבאמת ראוי לפתיחות הלב הזאת. ויש הרבה אנשים ראויים, אבל אתה יודע, אני מתכוונת גם ליחסים יותר אינטימיים, אז אני בסדר, אני אברך כשזה יגיע מתוכי.
ספרי לי אגדה שאימא שלך הייתה מספרת לך.
היא הייתה כותבת לנו אגדות, וגם מאיירת. אם יש סיכוי לראות את זה, אני אכתוב על זה פוסט אחר כך. עכשיו היא שלחה לי כל מיני צילומים. עכשיו, יש איזו אגדה, היא הייתה מספרת לנו הרבה אגדות, אבל יש איזו אגדה שאני זוכרת את עצמי כילדה, התחושות של אהבה והקרבה היו כל כך עצומות. אני הייתי בוכה ממנה, כי ילדה קטנה הייתה כתבה, ממש ילדה, הייתי בוכה מרוב האהבה והקרבה שיש שם, וזה רגשות נאצלים כאלה שנכנסו לי גיל קטן. זה, אתמול ביקשתי ממנה שתספר לי מחדש את הסיפור, אז אני אקצר אותו. מדובר באישה מאוד מאוד יפה, שאהבה פרחים. והיא אספה פרחים מכל העולם, והיו לה מחזרים שהביאו לה פרחים, והיא לא, היא לא, היא לא מצאה אף פעם את הפרח האחד שהיא חיפשה באמת. ויום אחד היא מצאה חתולה מאוד מאוד מצ'וקמקת כזאת גורה, והיא גידלה אותה, וגם החתולה הזאת הפכה להיות לחתולה יפה, שהיו לה הרבה מאוד חתולים מחזרים, אבל היא רצתה טיגריס. היא ראתה תמונה של טיגריס, והיא חלמה שיהיה לה טיגריס. וככה אנשים חיו, אחת עם החתולה. לא היה להם לא בני זוג, וזה, באיזשהו שלב האישה התחילה לייצר פרחים מנייר, כי היא לא הצליחה להגיע למצוא את הפרח שהיא באמת חיפשה כל החייה. אז היא התחילה לייצר פרחים, וכל הבית שלה היה פרחים, ואני אקצר, זה סיפור ארוך, אבל כאילו יום אחד האישה נפטרה. האישה הזו, היא כבר הייתה סקנה, החתולה כבר האפירה, החתולה לא מצאה את הטיגריס, האישה לא מצאה את הפרח, והיא נפטרה. וכשהייתה הלוויה, החתולה הלכה בעקבות הסקנה, החברה שלה כל החיים, והיא עברה דרך הכלוב של הטיגריס. ואימא שלי מספרת לי ככה, היא נכנסה לכלוב והסתכלה על הטיגריס, והיא ראתה אותו כולו מסכן. ואנשים מסתכלים עליו בכלוב, והיא ראתה את עצמה אפורה וקצת בלויה וסקנה, והיא פשוט המשיכה בעקבות הסקנה, החברה שלה. ואז היא נשכבה על הקבר, והיא מתה. וממנה צמח פרח, הפרח הכי יפה בעולם, שהאישה חיפשה כל חייה. וכל האנשים היו מגיעים לראות את הפרח הזה, לשאוף את הניחוח שלו, והוא נתן אושר. ואני כאילו עכשיו בא לי לבכות, כי אני בתור ילדה
טוב,
הייתי ממרת.
טוב שאתם
ממרת.
לא רואים אותי, כי אני גם כאן גמור, גמור.
זה כאילו תחושות כאלה של אהבה כל כך נקייה, קשה לי. ואז כשילדה הייתי ממררת בבכי, אבל אני זכרתי את הסיפור הזה, דווקא כי הוא היה, כי הוא עורר בתחושות כאלה, כי הוא היה עצוב. וזה מה שנשאר לי. היא כתבה המון סיפורים על הרפתקאות של גמדים.
וזה גם במידה רבה מה שאת מביאה עולה בספר הזה שלך.
כן, תחושות.
באגדות מארץ עוד יותר רחוקה. אני רוצה להראות את זה רגע למצלמות שלנו. אגדות מארץ עוד יותר רחוקה, כי את לא, כמו גם בציורים שלך, אם את מרשה לי, את לא מתחנחנת. את לא עובדת בשביל אף אחד. את יודעת שיסתכלו, נדמה לי, כן, סליחה על כובע הפסיכולוג, את יודעת שיסתכלו, את יודעת שינתחו, את יודעת שיגידו כל מילה כך וכך וכך.
כבר ראשון, כל יצירה היא נועדה לעיניים ואוזניים. Mm-hmm. כל אומן שיוצר יודע שהיצירה תצא לעולם, וכל אחד יפרש אותה.
אם יהיה לו מזל.
אם יהיה לו, גם שלא יהיה לו מזל, שהוא יראה את הדף לחבר. Mm-hmm. אפילו ככה, היצירה כבר מקבלת פירושים. אבל אתה צודק. אתה יודע מה, כשהתחלתי לכתוב את האגדות, אני באמת לא כתבתי לאף אחד. אני כתבתי לעצמי, כתבתי מה שיש לי. הן היו שונות לגמרי. הסגנון לא היה לילדים, ורציתי לכתוב סיפור, לתת דימויים למה ש... דברים שאני רוצה להביע. דימויים פנטסטיים, כי זה יותר קל להביע, ומורכבויות כל כך דקות של הטבע האנושי, והטרגדיות והתחושות והרגשות, לתת להם דימויים פשוטים יותר, שכולם מבינים. Mm-hmm. שיש איזושהי שפה אוניברסלית, גם של דימויים, גם בכתיבה.
כמובן. הכתיבה באה לך קל? אני רק שם כוכבית.
לא ממש, הרעיונות באים לי קל, mm-hmm. העלילה והדמויות, אני מסוגלת לדמיין הכל, mm-hmm. יש לי קטע שאני, תגיד לי משהו ואני מדמיינת אותו, לכן mm-hmm. אני מבקשת מאנשים שלא יגידו לי דברים מגילים, כי אני ישר שם, אני ישר מדמיינת את זה, זה נורא. אז לדמיין, אין לי בעיה לכתוב בעקבות הדמיון שלי, זה מה בדיוק לתפוס מכל התמונה שיוצאת לי בראש, זה באמת יותר קשה, אז המעשה הכתיבה לא בא לי בקלות. אפילו לקחתי, אתה יודע, קראתי מאמרים וחיפשתי, הצמדתי לאקדמיה של השפה העברית, לאתר שלה, mm-hmm. והתחלתי לחפור על איך בונים פסקאות וכל מיני דברים כאלה שהם ממש... התחלתי ללמוד קצת, זה באמת עזר לי, וגם נעזרתי...
אבל זה גם מעיד על כך שזה היה חשוב לך לעשות את זה דווקא בכתיבה, וזה קומה נוספת שמעניינת על האומנות שלך. למה לא פשוט להישאר באומנות שאת כה מצטיינת בה?
דבר ראשון, כי אני יוצרת. אני יוצרת לא רק בציור. הטבע שלי זה ליצור, זה אם אני שר על עצמי, כשאני הולכת בטבע דווקא, כשאני לבד ואני עצובה, או אני יוצאים לשירים שאני מצליחה להביע מאוד הרבה רגש, וזה עוזר. אני כותבת, רוקדת, יוצרת. זה מגיע, נוגע בכל תחום כלי. שאני...
הזכרת, ואולי צריך גם להכניס אותן אל תוך הקלחת הזאת, כי מה שמשפיע עלייך לא משפיע רק עלייך. יש לו כמובן אדוות, ויש אימא, ויש כן. סבתא. מה אימא שלך אמרה לך אתמול בלילה? איך הם בכלל מתמודדים מול כאב של ילד?
תשמע, אימא שלי... אני עכשיו לא מערבת אותם יותר מדי, שולחת להם דברים טובים, לא כתבות. אני בטוחה אבל שאימא עוקבת. אימא שלי עברה פשוט תקופה מאוד מאוד קשה, בעקבות מה שהיא ראתה שעושים לי, וזה מין... אני מניחה שזו תחושת חוסר אונים. הדבר היחיד שהייתה יכולה לעשות זה לחבק אותי ולנסות לעודד אותי, להוציא אותי לטיול, אתה יודע, הדברים הקטנים שמנסים פשוט להחזיק בחיים.
כי מה יש לומר?
מה יש לעשות גם? כאילו, איך אתה יכול להילחם נגד עולם שלם שמתקומם נגדי? היו לה תקופות מאוד קשות, היא אפילו עזבה את קצרין, אחרת הבית, עברה למקום אחר. אני רק יכולה, תשמע, היא לא סיפרה לי על הרגשות הקשים שלה, על הקשיים שלה, היא שמרה את זה ממני, אבל אני רק יכולה לדמיין מה זה, שהיא רואה אותי מרחוק, עוברת כל הדברים האלה, וזה בטח שבר לה את הלב. ואני ראיתי את השברון ואת הכאב שלה דווקא בניסיונות שלה להטיב איתי, לתת לי איזה, להכין לי איזה משהו, להצחיק אותי, ו... לפעמים חשבתי, מה, אמא לא שמה לב למה שקורה לי, ואז הבנתי, היא מנסה פשוט להקל עליי. היא לוקחת על עצמה את כל הרגשות השליליים ושומרת עליהם כדי לא להכביד עליי עוד. במקום זה היא מנסה להצחיק אותי קצת.
ובבושקה?
סבתא מודעת לחלקית למה שקורה.
היא עוד שם? היא עוד שם באוקראינה?
כן, בטח.
איך היא חווה את המלחמה? רק עכשיו שנה ציינו למלחמה באוקראינה?
היא חווה, כמו שהיא חווה את הבית כל הזמן. תשמע, המלחמה היא משפיעה ברמה כלכלית, ברמה של השכנים, שהשכן שלי נפטר, זה שעזר לי לבנות הסטודיו. הדיבורים, החדשות, אבל...
נפטר, נהרג במלחמה?
נהרג במלחמה. מאוד חבל לי עליו, איש טוב. אבל הבית שלה שם, עם הגן, זה כפר מאוד שקט. הטילים לא מגיעים לשם, היא בקושי מרגישה, כי גם ככה קשה לה לצאת אפילו לגינה, היא לא במצב כל כך בכושר.
ויש לך געגוע לשם?
בטח, אני מרמת לחזור לשם. תשמע, יש תערוכת השקה, אחרי תערוכת השקה של הספר, תהיה אגב, אני יכולה גם עכשיו להגיד, שבשישי לחמישי ברחוב פרישמן, בפרטר, תהיה ערב השקה שימשך שבועיים, ואני אציג שם גם את כל האיורים המקוריים, וגם כאלה שלא נכנסו, ואני מאוד מצפה ומקווה לראות אנשים שקראו ורוצים לראות, וכולם מוזמנים.
ואחרי זה את נוסעת לשם?
ואחרי זה אני כבר מתה לנסוע לסבתא, הייתי אמורה לנסוע לפני חודשים, אבל איכשהו דבר עוקב דבר, ואני כאילו מוצאת עצמי פה, וקצת קשה לי, אני נורא מתגעגעת, אני לבד פה.
אולי מילה לסיום, איך את מכינה את עצמך נפשית, אם זה בכלל אפשרי מבחינתך, למה שיקרה הערב אחרי הקרנת הסרט?
אני חיה דקה אחרי דקה.
למה שיקרה מחר?
דקה אחרי דקה, אני לא מנסה לא לחשוב על זה, אתה יודע, לא חושבת, יש לי דברים להתעסק, מנסה להתעסק במה שזה. לא, מנסה לא לחשוב על זה. פשוט.
פשוט לא לחשוב על זה.
פשוט כן, לחוות את החיים בינתיים, זה גם קורה, זה גם חשוב.
Yeah. איפה נמצא אותך עוד 10 שנים, אולה?
בג'ונגלים, עם אחותי ועם אמא שלי והילדים של אחותי, מציירת איזה משהו נורא מפגר עם אמא, בזמן שאני שרה איתה שירים. אנחנו גם ממציאות שירים ביחד, זה נורא מביך. אנחנו הלכנו באודסה ושרנו שיר על מזוודות, בקולי קולות, בשני קולות. ככה.
עכשיו בא לי שתשירי לי שיר, אבל לא אבקש ממך, כן.
אבל זה היה נורא מצחיק, שרנו וצחקנו, ואני נורא מתגעגעת לה. אני פשוט רוצה לחיות עם המשפחה שלי. עוד 10 שנים אני אשים את הדבר הזה בצד. יהיו לי חיים משעממים מאוד, של טיפול בתרנגולות, ועשייה של ציורים בסטודיו, ופשוט החיים הכי פשוטים שאני יכולה לדמיין לעצמי.
אגדות מארץ עוד יותר רחוקה, הספר החדש של אולה טימר קרבצ'נקו, כאמור, כמו שהיא אמרה לנו, בשישה במאי בפרישמן, תהיה ההשקה בת שבועיים. אולה, אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם.
תודה רבה.
שבאתי תהיה.
תודה רבה.